שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים עם הדף זין במסכת נידה, נתחיל 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק בנושא לגמרי אגבי, וזה עיסה שטבולה לחלה, נסביר עוד רגע. בחלק השני נחזור לעניינים שלנו של נשים שדיין שעתן, ובחלק השלישי שוב נראה נושא אגבי של מקרים שבמלאכה כרבי אליעזר. בואו נתחיל. אז כאמור, החלק הראשון מובא כאן לגמרי בדרך אגב, אבל לפני שנתחיל אותו, קודם כל נקדים הקדמה קצרה לגבי האיסור לטמא תרומה או חלה. תרומה וחלה זה שני דברים מקבילים, את שניהם נותנים לכהן. מבחינת הלכות תומעה בהם הם דומים, וכאמור, יש איסור לטמא אותם. למה אסור לטמא אותם? שתי סיבות. א', מצד הקדושה שלהם, כתוב משמרת תרומתי, צריך לשמור על התרומה והחלה שלא יתמו. זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה מצד ממון הכהן, החלה או התרומה שייכים לכהן, ואם אני מטמא אותם, הוא לא יוכל לאכול אותם, אני מפסיד אותו בזה. לכן זו עוד סיבה שאסור לטמא. עכשיו, מה הנפקמינה בין שתי הסיבות? יש שתי נפקמינות. מצד אחד, אם יש חלה שהיא כבר ספק טמאה, אז אם זה מצד משמרת תרומתי, עדיין אסור, כי היא גם ספק טהורה, ואני מטמא משהו טהור, אבל אם זה מצד הפסד לכהן, אז כאן הוא לא מפסיד כלום, כי כיוון שהיא כבר ספק טמאה, ממילא כבר אסור לו לאכול, אז בזה שאני מוסיף לזה עכשיו טומאה ודאית, זה לא שינה לו כלום. זה מצד אחד. מצד שני, עוד נפקמינה, האם מותר לטמא עיסה עוד לפני שהיא בכלל התחייבה בחלה? זה נקרא לפני הגלגול של העיסה. אז מצד הפסד הכהן, זה עדיין אסור, כי סוף סוף, כשזה יתגלגל וכשזה יתחייב בחלה, הכהן אמור לקבל את זה, ואני גורם לו לא לקבל, אבל מצד הקדושה, כאן אין בעיה, כי זה בכלל לא קדוש, זה עדיין חולין גמורים, ואין איסור לטמא חולין. עד כאן ההקדמה בסוגריים. עכשיו, בואו ניגש לנושא שלנו. הנושא שלנו מובא כאן לגמרי בדרך אגב. אתמול למדנו על מצב שיש חולין שלמרות שהם חולין, מתייחסים אליהם כאילו הם תרומה או קודש. זה נקרא חולין שנעשו על טהרת התרומה או על טהרת הקודש. אז אגב, זה היום נלמד על מצב דומה, וזה חולין שהם טבל לתרומה או לחלה. כאמור, בואו נתמקד בחלה. אז הדין הוא כך. אם יש לי עיסה שכבר גלגלתי אותה, ובעצם היא כבר התחייבה בחלה, אז כרגע היא מוגדרת כטבל עד שאני אפריש ממנה חלה, אז למרות שעוד לא הפרשתי, בכל זאת הדינו שאני מתייחס לזה כאילו הפרשתי. זה נקרא בגמרא חולין הטבולין לחלה, כחלה דמו, הם דומים לחלה. זה הדין באופן כללי, ועכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נראה שתי דוגמאות למה זה אומר בפועל. בשלב השני נראה שתי קושיות על זה ממקומות שבהם לכאורה לא מתייחסים לזה כחלה, ונתרץ. אז שלב ראשון, איפה אנחנו באמת רואים שחולין הטבולין לחלה כחלה דמו? כאמור, נראה שני מקרים. מקרה ראשון זה משנה במסכת חלה, שזה קשור להקדמה שאמרנו מקודם, וזה שחולין הטבולין לחלה אסור לטמא אותם, כלומר אפילו שהם כרגע חולין, בכל זאת כיוון שהם טבולים לחלה, אני מתייחס לזה כאילו זה כבר חלה ואסור לטמא. ולא רק שאם הם טהורים אסור לטמא, שאז יש גם בעיה מצד הקדושה וגם בעיה מצד הפסד הכהן, אלא גם אם הם כבר ספק טמאים, אז אומנם מצד הפסד הכהן אין בעיה, אבל מצד הקדושה יש, ולכן אסור לטמא. זו השלכה ראשונה. השלכה שנייה זה לגבי רמות של ספקות. אפשר לדבר על כמה רמות של ספקות. רמה אחת זה למשל מה שנקרא שני שבילים, שזה אם יש לי שני שבילים, באחד אני יודע שיש תומה, באחד אין, והלכתי באחד מהם ואני לא יודע איזה, יש כאן 50% לכאן ולכאן, זה ספק רציני. ספק רציני כזה הוא בעייתי לא רק בחלה ותרומה, ולא רק בחולין שם טבל לחלה ותרומה, אלא אפילו בחולין רגילים. זה ספק אמיתי, והדין הוא שספק תומה ברשות היחיד יהיה תמה. אבל יש רמה של ספק, שזה לא ממש ספק, אלא זה איזשהו ספק של ספק שחזל גזרו שבכל זאת צריך להתייחס לזה כספק. וזה למשל אם אדם טהור ואדם זב סוחבים ביחד איזשהו מסע כבד, ויש איזשהו חשש בגלל שזה כבד הם קצת נשענים על המסע שנשען על האדם השני, ויכול להיות מצב שבו הטהור יישען על הזב או הזב יישען קצת על הטהור, וזה נקרא טומאת הסט. זה חשש רחוק, וגם אם זה יקרה זה לא ממש הסט, ובכל זאת חזל גזרו. אבל מתי הם גזרו? הם לא גזרו את זה על חולין, כי סוף סוף הרי זה לא ממש ספק, זה ספק רחוק. אבל הם כן גזרו את זה על תרומה וחלה, כלומר אם אותו אדם טהור שסחב את הדבר הכבד עם הזב עכשיו ייגע בתרומה או חלה, אז מספק הם עכשיו טמאים, כי אולי אולי הוא בכל זאת נטמא והוא עכשיו טימא את התרומה והחלה. ועכשיו אומרת הגמרא בתחילת עמוד א', אותו דבר לא רק לגבי תרומה וחלה ממש, אלא גם לגבי אותו מצב שדיברנו של עיסה שהיא טבל לחלה, גם אז אנחנו מתייחסים אליה כאילו שהיא כבר חלה, עד כדי כך שאם אותו אדם שסחב את הדבר הזה עם הזב ייגע בה, גם היא תהיה פסולה, כי אולי אולי הוא באמת נטמא והוא טימא. אותה. אז הנה שתי השלכות שבהם אנחנו מתייחסים לחולין הטבולים, כאילו שהם כבר חלה או תרומה, א', שאסור לטמא אותם, כמו תרומה וחלה של ממש, וב', שגם ספק רחוק הזה של מישהו שאולי נשען על הזב, גם זה מטמא אותם מספק, כמו שזה מטמא חלה ותרומה. עד כאן שתי השלכות מתי כן מתייחסים אליהם כאל חלה או תרומה, עכשיו נראה שתי קושיות ממצבים שבהם לכאורה דווקא לא מתייחסים לזה כחלה או תרומה, ואת שתי הקושיות נתרץ. קושייה ראשונה זה לגבי חלה. המשנה בטבול יום אומרת שאישה שהיא טבולת יום, כלומר היא הייתה טמאה והיא טבלה למשל היום בבוקר, והיא צריכה עכשיו לחכות עד הערב בשביל להיטהר, בשלב הזה שהיא טבולת יום היא מוגדרת כדרגת שני לטומאה. דיברנו על הדרגות של הטומאה אתמול. מישהו שהוא שני לטומאה הוא לא מטמא חולין, אבל הוא כן מטמא חלה או תרומה, ואז הם יהיו שלישי לטומאה. בכל אופן, אותה אישה רוצה להכין לחם, אז היא הכינה עיסה, והיא עכשיו צריכה להפריש חלה. אבל הבעיה היא שאם היא תפריש חלה ותיגע בחתיכת החלה שהיא פרישה, היא תטמא אותה, כי הרי כאמור, היא שני לטומאה, והיא תהפוך את החלה להיות שלישי. אלא מה הפתרון? אל תיגי. כלומר, את יכולה לגעת בעיסה תוך כדי שאת עושה את העיסה, ומוציאה את החתיכת חלה שאת רוצה להפריש, אבל עדיין אל תקראי לה בשם. רק אחרי שזה בצד ואת לא נוגעת, אז תקראי לזה בשם חלה, ואל תיגי בזה, וכך, החלה לא תטמא. זה הפתרון. אבל מיד נשאל, מה זאת אומרת? הרי אם אתה אומר שכל עיסה שהיא טבולה לחלה, כלומר שעוד לא הפרישו ממנה חלה, היא בעצם כאילו כבר חלה, אז לא רק שאסור לה לגעת בחלה עצמה שהיא מפרישה, אלא גם אסור לה לגעת בעיסת טבל. אז איך המשנה אומרת שהיא יכולה לגעת בעיסת טבל ורק בחתיכת החלה היא לא יכולה לגעת, אלא כנראה שהעיסה לא נצמת ממנה, אלא היא פשוט חולין רגילים, כלומר נגד מה שאמרנו. זו הקושייה הראשונה, ועל זה עונה הבאה תשובה עקרונית. זה שחזל גזרו שחולין הטבולין לחלה הם כאילו כבר כמו חלה, זה לא גזרה כללית שנכונה לגבי כל דבר. לכן למשל, כשאני בא ושואל איזה דברים מטמאים את אותם חולין כאילו שהם כבר כמו חלה, אז אומר אביי, רק דבר כזה, שעקרונית יכול לטמא גם חולין, אז גזרו עליו שהוא יכול גם לטמא חולין שטבולין לחלה כאילו שהם כבר חלה, עוד שנייה נסביר דוגמה, אבל דבר כזה שהוא אף פעם לא מטמא חולין, עליו לא גזרו והוא גם לא יכול לטמא חולין שטבולין לחלה. זה כללית, עכשיו בואו נסביר את זה בדוגמה. אז למשל, טומאת העשת שעליה דיברנו מקודם, כשאדם טהור ואדם זב סחבו משהו כבד ביחד, אז כיוון שעקרונית, אם זה היה ודאי טומאת עשת, אז זה היה יכול לטמא אפילו חולין רגילים, אז כאן, כיוון שזה לא ודאי עשת, אלא רק איזשהו ספק רחוק, שחזל גזרו שזה מטמא חלה או תרומה, אז בזה הם גם גזרו שזה מטמא חולין שטבולין חלה או תרומה. כי עקרונית, זה סוג טומאה כזה שיכול לטמא גם חולין סתם. לעומת זאת, טבול יום, טבול יום אף פעם לא יכול לטמא חולין סתם. טבול יום הוא שני לטומאה, הוא לא מטמא חולין. לכן, במקרה כזה, גם חולין שהם טבולין נחלה או תרומה, גם אותם הוא לא מטמא, כי אין שום פוטנציאל בכלל לטמא משהו מעולם החולין. זה הסבר של הבאי, למה בסט כן גזרנו, ואילו בטבול יום לא גזרו. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה זה מהנושא של המשנה שלנו, טומאת מעת לעת. הרי אמרנו אתמול שאישה שראתה דם היא טמאה אחורה מעת לעת, אבל לא לגבי הכל, לגבי קודשים כן, לגבי תרומה ראינו שתי דעות, לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש או על טהרת התרומה, בזה ראינו הבדל. בטהרת הקודש כן, בטהרת התרומה לא. עכשיו אמנם זה לא הנושא שלנו, הרי אנחנו מדברים עכשיו לא על חולין שנעשו על טהרת התרומה או חלה, אלא על חולין שטבולין לחלה או תרומה, שזה משהו אחר לכאורה, אבל הגמרא בשלב הקושייה מניחה שזה בעצם אותו עיקרון. בשניהם יש חולין שאנחנו מתייחסים אליהם כאילו שהם כבר תרומה או חלה, והנה אנחנו רואים שבקודש כן עושים את זה, אבל בתרומה לא. זו הקושייה השנייה, ועל זו עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כמו שכבר רמזנו, אל תשווה מן שני הנושאים. שם אנחנו מדברים על חולין שנעשו על טהרת התרומה, ובזה באמת במעט לעת לא גזרו. לעומת זאת כאן אנחנו מדברים על חולין שהם טבולים לחלה או תרומה, ובזה כן גזרו. קושייה שנייה זה מהנושא שלנו, טומאת מעת לעת. הרי טומאת מעת לעת, בניגוד לטומאת טבול יום, זה דבר שעקרונית כן יכול לטמא חולין. כלומר, אם אין יודעים בוודאות שהייתה טמאה לפני הזמן שהיא ראתה, אז ודאי שהיא מטמאת גם חולין. אז לפי העיקרון שעכשיו אמרנו, זה אמור גם לטמא חולין שהם טבולין לחלה או תרומה, וזה לא מסתדר עם מה שראינו אתמול. אתמול אמרנו שבטומאת מעת לעת זה מטמא חולין שנעשו על טהרת הקודש, אבל לא חולין שנעשו על טהרת התרומה. איך זה מסתדר? זו הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה, מן הסתם יד קפצה לכם לראש, מה אתה משווה? זה שני נושאים אחרים. אתמול דיברנו על חולין שנעשו על טהרת הקודש או טהרת התרומה, היום אנחנו לא מדברים על זה, אלא על חולין שהם טבולים לתרומה וחלה. קושייה הגמרא משום מחשבה שזה בעצם אותו עיקרון, כי בשניהם יש חולין שאנחנו מתייחסים אליהם כאילו שהם כבר תרומה וחלה, אבל בתירוץ אומרת הגמרא, לא, זה לא אותו דבר. בחולין שנעשו על טהרת התרומה, באמת הם בכלל לא תרומה, הם חולין, פשוט עשו אותם על טהרת התרומה. לעומת זאת חולין שהם טבולים לתרומה וחלה, אז כאן בתוך החולין עצמו כאילו מעורבב תרומה או חלה, כי הרי עוד לא הפרשתי וזה נמצא שם איפשהו בפנים, לכן כאן חזל מתייחסים לזה כיותר תרומה או חלה מאשר חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולכן כאן באמת לעת אולי זה כן מטמא, ואילו בעל טהרת התרומה זה לא מטמא. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומרת הגמרא, אל תקשה עליי מהדין של מעת לעת, הנח מעת לעת דרבנן. מה הכוונה? אז כמו שראינו אתמול לגבי דררה דתומה, גם כאן יש שני פירושים. רש"י אומר, מעת לעת זה רק זרה, האישה לא באמת מהירתה רק עכשיו, ולכן הגיוני שלא נגזור עליה לא לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולא לגבי חולין שהם טבולין לתרומה או חלה, זה לפי רש"י. תוספות לא מוכנים לזלזל עד כדי כך בגזרה של מעת לעת, מבחינתם כן יש כאן איזשהו חשש אמיתי, אלא הם פרשים כמו שהם פרשו אתמול, שאומנם יש חשש למפרע, אבל זה רק למפרע. לפני שזה הגיע, לא היה חשש בכלל. כלומר, אתמול, לפני שהאישה ראתה, היא לא הייתה צריכה לחשוב, אולי מחר אני אראה, ולמפרע בעצם אני טמאה כבר מהיום. כרגע אין לה שום חשש בכלל. וממילא, במקרה כזה, לא גזרו לא על חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולא על חולין שהם טבולין לתרומה או חלה, וזה לא קשה על העיקרון הכללי שחולין שהם טבולין לתרומה או חלה, נחשבים כתרומה או חלה. עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ, ובזה הגענו למשנה בסוף זין עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו לנושא שלנו, של אישה שראתה שלפי חכמים היא צריכה לחשוש אחורה 24 שעות. במשנה הקודמת, כלומר במשנה הראשונה, ראינו שכל אישה שיש לה וסת דיה שעתה, כלומר היא לא צריכה לחשוש אחורה. עכשיו במשנה נראה עוד נשים כאלה, הזכרנו אותם גם בדף ה', וזה אומר רבי אליעזר, ארבע נשים דיין שעתן. יש ארבע נשים שעקרונית לא אמורות לראות עכשיו, וממילא כשהן בכל זאת ראו, הן לא צריכות לחשוש אחורה 24 שעות, אלא דיין שעתן. מי זה הנשים? בתולת דמים, כלומר ילדה שעוד לא התחילה לראות, וזו הפעם הראשונה שלה, מעוברת, מניקה וזקנה שכבר הפסיקה לראות, בכולן דיין שעתן. זה רבי אליעזר. רבי יהושע מחמיר ואומר, אני לא שמעתי אלא בתולה, על השאר לא שמעתי. זו המחלוקת. המשנה כאן נכנסת לפרטים של כל אחת מהנשים, אנחנו לא נעשה את זה כרגע, אלא כשנגיע לזה בגמרא בדפים הקרובים, ונתמקד במה שהגמרא כאן מתמקדת, וזה בעצם המחלוקת. אז שוב המחלוקת, לפי רבי אליעזר יש ארבע נשים שדיין שעתן, רבי יהושע אומר, אני לא שמעתי אלא בתולה. זו המחלוקת. המשנה עצמה פוסקת ואומרת שהלכה כרבי אליעזר. בברייתא זה קצת יותר מתון. הברייתא מתחילה בזה שרבי אליעזר עונה לרבי יהושע, הוא אומר לו, אתה לא שמעת שיש ארבע נשים? זה לא אומר שאין, אני כן שמעתי. אז הולכים לפי מי ששמע ולא לפי מי שלא שמע. ורבי יהושע באמת מקבל את הטענה הזאת, ועקרונית הוא רוצה לפסוק כרבי אליעזר, אבל יש לו בעיה. רבי אליעזר היה שמותי, כלומר היה מנודה מאז הסיפור של תנורו של החנאי, ובאופן כללי לא היו פוסקים כמוהו. ורבי יהושע חשש, אם הוא עצמו יפסוק כרבי אליעזר, זה יגרום לאנשים לפסוק כמו רבי אליעזר גם בתחומים אחרים. לכן כל עוד רבי אליעזר עצמו היה חי, הוא לא פסק כרבי אליעזר בנושא שלנו, אפילו שידע שזו הלכה. רק אחרי שהוא נפטר, אז הוא כן שינה את זה שההלכה כרבי אליעזר, כי עכשיו הוא כבר לא חשש שיפסקו כמוהו בעוד תחומים, כי הוא יוכל פשוט למחות בהם שלא יפסקו כמוהו, כי כל עוד רבי אליעזר היה חי, הוא לא יכול למחות בהם משום כבודו של רבי אליעזר. אז לסיכום, לפחות מתוך התנאים, ברור שההלכה כרבי אליעזר, ובאמצע עמוד ב', באמת הגמרא מביאה את רב יהודה בשם שמואל, שגם כן פוסק כשהלכה כרבי אליעזר. עד כאן החלק השני. החלק השלישי מובא כאן לגמרי בדרך אגב. אמרנו הרגע שרב יהודה בשם שמואל פוסק הלכה כרבי אליעזר, אבל הוא לא אמר רק את זה, אלא הוא אמר שיש ארבעה מקרים של משניות או ברייתות, שבהם למרות שכללית אנחנו מעדיפים לא לפסוק כרבי אליעזר, בכל זאת הלכה כרבי אליעזר. מה שמעניין זה שבשלושת המקרים הראשונים, לא רק הוא אומר הלכה כרבי אליעזר, אלא גם בברייתו, במשנה עצמה זה כבר כתוב, והוא רק אישש את זה. בסוף נראה למה בעצם צריך אותו אם זה כבר כתוב באותה משנות וברייתות. בכל אופן, בואו נתחיל. אז המקרה הראשון מתוך הארבעה, זה כאמור המקרה שכבר אמרנו, ארבע נשים דיין שעתן ופוסקים כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע, זה המקרה הראשון. המקרה השני, עדיין קצת באותו עולם, זה לגבי המקשה. כלומר, יש אישה שהיא כרגע נמצאת בימי הזיבה שלה, כלומר, לא שהיא כרגע רואה, אלא שאם היא תראה, זה יהיה תומת זיבה ולא תומת לידה, והיא בחודש התשיעי לקראת לידה, ופתאום מתחילים צירים. ותוך כדי שמתחילים צירים, היא גם מתחילה לראות דם, והדם והצירים נמשכו שלושה ימים, ועכשיו בעצם היא עומדת על פרשת דרכים. אם היא תמשיך כך ברצף עד הלידה, אז הדם שהיא ראתה הוא לא זיבה, אלא זה חלק מהלידה, ולכן לא יהיה לה תומת זיבה, אלא רק תומת לידה, שבוע או שבועיים, ונגמר הסיפור. אבל, לעומת זאת, אם הצירים לא נמשכו כך עד הלידה, אלא הייתה הפסקה, ורק אז הצירים שוב המשיכו וילדה, אז הדם שהיא ראתה לפני הפסקה, זה לא נחשב דם לידה, אלא זה דם זיווה, ואז היא בעצם טמאה פעמיים. היא גם טמאה מצד הזיווה, והיא גם טמאה מצד הלידה, ולכן אחרי השבוע או שבועיים של הלידה, היא תצטרך גם לעשות שבעה נקיים ולהיטהר מהזיווה. היא גם תצטרך להביא שני קורבנות, אחד ללידה ואחד לזיווה. זה הדין אם הייתה הפסקה. עכשיו, כמה הפסקה נחשב הפסקה? בזה המחלוקת רבי יהושע מקל ואומר, צריך הפסקה משמעותית של לילה ויום מלאים לפי הסדר, כלומר, אם היא הפסיקה באמצע הלילה, למשל, אז יש לה את כל הלילה ואת כל היום, ואז שוב לילה ויום, רק אם היא הפסיקה את כל זה, אז באמת זה נחשב הפסקה והתמה עזיבה. רבי אליעזר לעומת זאת מחמיר ואומר, מספיקה הפסקה של מעט לעט, 24 שעות, וכבר אז זה נחשב הפסקה, וגם כאן אומרת הברייתא, הלכה כרבי אליעזר. זה היה המקרה השני. המקרה השלישי זה לגבי זב או זבה, שהדין הוא שהם צריכים שבעה נקיים בשביל להיטהר, ובאותם שבעה נקיים הם צריכים לבדוק את עצמם כל יום. עכשיו, מה קורה אם לא בדקו כל יום, אלא רק ביום הראשון והשביעי, ובאמת הבדיקה הייתה נקייה? האם לפחות בדיעבד זה נחשב שהיה להם שבעה נקיים? רבי אליעזר אומר שכן, זה נחשב. רבי יהושע מסכים עקרונית שזה נחשב, ומניחים שהם לא נטמאו באמצע, אבל הוא מחמיר מדרבנן ועושה סוג של כנס, ואומר שרק הראשון והשביעי נחשבו, ועדיין צריך לספור עוד חמישה ימים בשביל להשלים את הימים שלא ספרו בהם. ורבי עקיבא הכי מחמיר, ואומר, אנחנו לא יודעים מה היה בימים שלא בדקו, יכול להיות שהייתה טומאה שם והם לא ראו כי הם לא בדקו, לכן רק היום השביעי נחשב, וצריכים להוסיף לזה עוד שישה ימים נקיים. זו המחלוקת, ושוב, גם במקרה הזה, הגמרא מביאה ברייתא, ששם רבי שמעון ורבי יוסי פוסקים הלכה כרבי אליעזר. ומקרה רביעי ואחרון, גם הוא בתחום הטומאה והטהרה, אבל פחות קשור דווקא לנשים, ובשביל להבין אותו, אנחנו צריכים שוב לעשות את ההקדמה שעשינו לפני יומיים, באופן כללי על הדרגות של טומאה. המקור של הטומאה נקרא אב הטומאה, זה יכול להיות מצורע, נידה, זב, זבה, שרץ, נבלה, לא משנה, זה המקור, זה נקרא אב הטומאה. אב הטומאה יכול לטמא את כל הדברים שמקבלים טומאה, שזה אדם, כלים, אוכל ומשקה. כשהוא מטמא אותם, אז בדרך כלל, חוץ מיוצא הדופן שראינו לפני יומיים, הם לא אב הטומאה, כי הם לא המקור, אלא הם נקראים ראשון לטומאה. עכשיו, ראשון לטומאה כבר לא יכול לטמא אדם או כלים, אלא רק אוכל ומשקה, וכשהוא מטמא אותם, אז שוב, הם יורדים בדרגה והם נחשבים שני. שני כבר לא אוכל טמא אוכל ומשקה חולין להיות שלישי, אלא רק תרומה וקודשים. אז אם הוא יטמא אותם, הם יהיו שלישי, התרומה בזה תיפסל, כלומר היא לא יכולה להמשיך ולטמא הלאה, אבל הקודשים יכול, ואם הקודשים השלישי ייגע בעוד קודשים, זה יפסול גם אותו שהוא בעצם רביעי. זה הדרך באופן כללי, ונדגיש שני עניינים שחשובים לנושא שלנו. א', יש ירידה בדרגות, וב', כלים יכולים לקבל תרומה רק מאב התרומה, ואז הם נהיים ראשון, הם לא יכולים לקבל תרומה לא מראשון ולא משני, אלא רק מאב, והם נהיים ראשון. עד כאן הקדמה, אבל כאמור, ההקדמה הזאת זה רק באופן כללי. אבל באו חזל ותקנו שתי תקנות שהן שונות ממה שאמרנו. תקנה אחת זה לגבי כשמשקה נטמא, גם כשמדובר במשקה חולין, אז הם אמרו א', הוא יכול להיטמא לא רק מראשון, אלא אפילו משני, למרות שעקרונית הוא לא אמור להיטמא משני, אלא רק מראשון, וב', כשהוא נטמא, הוא לא יורד בדרגה. כלומר, גם כשהוא נטמא מראשון ואפילו משני, בכל זאת המשקה לא יחשב שני לטומאה או שלישי לטומאה, אלא הוא יחשב ראשון לטומאה. זו תקנה אחת שמחולקת לשניים לגבי כשמשקה נטמא. תקנה שנייה זה לגבי כלים, שלמרות שמדאורייתא רק אב יכול לטמא כלים, באו חזל ותקנו שגם משקה ברמה של ראשון לטומאה יכול לטמא כלי. למה הם תקנו את זה? כי יש משקים שהם באמת כן נחשבים אב הטומאה, למשל הרוק של הזב, ואז הם באמת מדאורייתא מטמאים כלים, אז חזל תקנו שגם משקה שהוא לא באמת אב הטומאה, גם הוא כאילו כמו אב הטומאה יוכל לטמא כלים. זו התקנה השנייה, ועכשיו אם נחבר את שתי התקנות, אז אם יש לי משקה בדרגה של ראשון שנגע בכלי, אז עכשיו התקנה השנייה אומרת שהמשקה הזה מצליח לטמא את הכלי, ועכשיו הכלי נחשב שני לטומאה, ועכשיו התקנה הראשונה אומרת שכיוון שהוא שני לטומאה, אם עכשיו הוא ייגע במשקה, אז תקנת חזל זה שהוא יהפוך את המשקה לראשון לטומאה. זה באופן כללי. עכשיו אנחנו מתקרבים למחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. למחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל קודם נאמר במה הם לא חולקים. אם המשקה הטמא נגע בכלי מבפנים, כלומר מהחלק הפנימי של הכלי, אז באמת כל הכלי נחשב שני לטומאה, כמו שאמרנו, ואם הוא ייגע במשקה, הוא יטמא את המשקה יהפוך אותו לראשון, ואם הוא ייגע בתרומה הוא יטמא אותה, כמו כל שני שנוגע בתרומה, זה מוסכם על כולם. אבל מה אם המשקה הטמא נגע בכלי הטהור מבחוץ, כלומר מהחלק החיצוני שלו? כאן אומרים חזל, הכלי טמא, אבל רק החלק החיצוני שלו. החלק הפנימי לא טמא. לכן אם עכשיו יבוא משקה טהור ויגע בחלק החיצוני הטמא, אז באמת המשקה יטמא כי הוא נגע בחלק הטמא, אבל אם הוא ייגע בחלק הפנימי, הוא לא יטמא, כי החלק הפנימי בכלל לא טמא. עד כאן גם כן מוסכם על כולם. מה שלא מוסכם, זה במקרה הזה שעכשיו אמרנו, שרק החלק החיצוני של הכלי נטמא, בא רבי אליעזר ואומר, כיוון שחזל הקלו במקרה הזה ואמרו שרק החיצוני נטמא, הם הקלו בעוד משהו, וזה שהחלק החיצוני הזה של הכלי טמא רק לגבי משקים. כלומר, רק אם עכשיו יבוא משקה ויגע בו, אז המשקה באמת יטמא ויהפוך לראשון. אבל אם תרומה תיגע בחלק החיצוני של הכלי, לא יקרה לה כלום. בזה חזל לא גזרו, הרי צריך לזכור, הכל פה זה גזרות של חזל, מדרבנן הכלי הזה בכלל לא יכול להיטמא, אז הם גזרו על זה רק רק לגבי משקים, לא לגבי תרומה. למה? כי באופן כללי משקים זה משהו שיש יותר חשש אם יתאמו, כי משקים לא צריכים שיחשירו אותם לקבל תרומה, הם כבר מקבלים תרומה, ולכן באמת יש יותר חשש שכלים שהם באמת מדאורייתא יתאמו משקים מאשר שיתאמו אוכלין, ולכן גזרו גם כאן רק על משקים ולא על אוכלין של תרומה. לעומת זאת רבי יהושע אומר, לא נכון. אם כבר גזרו על הכלי הזה שהוא נחשב שני, אפילו שזה רק מבחוץ, אז הוא נחשב שני לגמרי, והוא יתאמה גם משקים, והוא גם יפסול תרומה, כמו כל שני לתומה, כמו של טבול יום נחשב שני לתומה והוא פוסל תרומה, גם כאן. זו דעת רבי יהושע. רבי אלעזר אומר, אל תשווה לי את זה עם טבול יום, טבול יום זה דאורייתא, כאן זה דרבנן. בכל אופן, זו המחלוקת לגבי החלק החיצוני של הכלי. לסיכום, במקרה שרק החלק החיצוני של כלי נטמא, כי נגע בו משקה טמא וטימא את החלק החיצוני מדרבנן, לפי כולם, החלק החיצוני הזה יכול לטמא משקה אחר ולהפוך אותו לראשון, האם הוא גם יכול לפסול תרומה? בזה המחלוקת. רבי יהושע אומר שכן, רבי אליעזר אומר שלא. זה היה המקרה הרביעי, מחלוקת בין רבי ישוע לרבי אליעזר, וכאמור, על כל ארבעת המקרים, בא רב יהודה בשם שמואל ואמר הלכה כרבי אליעזר. ולסיום שואלת הגמרא, שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', הרי בשלושת המקרים הראשונים, שזה המשנה שלנו ועוד שני מקרים, הברייתות והמשניות עצמם כבר כותבות שהלכה כרבי אליעזר, אז שם לכאורה לא צריך את רב יהודה בשם שמואל, אם כבר, שיאמר רק לגבי המקרה האחרון, שבאחורי כלים, הלכה כרבי אליעזר. בשביל מה הוא אמר את זה על כל ארבעת המקרים? מסבירה הגמרא, ללמדנו שאין למדין הלכה מפי תלמוד. כלומר, אמנם התנאים עצמם אמרו כמי הלכה, אבל אנחנו לא סומכים על זה. צריך לבוא הדור הבא, שהוא רואה את כל התמונה הכללית, את כל מי שחולק, הוא דן בכל המקורות, והוא יחליט מה הלכה, לכן זה לא מספיק שהמשנה או הברייתא פסקה כרבי אליעזר, אלא צריך את רב יהודה בשם שמואל, שבאמת יאשש את זה. בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', ועד כאן החלק השלישי והאחרון להיום. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון למדנו דין, שחולין שטבולין לחלה, כלומר יש כאן ניסה שכבר גלגלו אותה ואמורים להפריש ועוד לא הפרישו, אז כרגע היא טבל, הם כבר כאילו כבר חלה. מה זה אומר? אז ראינו לזה שתי השלכות ואז שתי קושיות. השלכה הראשונה זה שאסור לטמא את היסה הזאת. השלכה השנייה זה שגם ספק תרומה רחוקה, לא שני שבילים, אלא ספק תרומה של נשען, שזה משהו שהוא פוסל רק בתרומה ולא בחולין, הוא יפסול גם חולין כאלו שהם טבולין לחלה או תרומה. אלה שתי השלכות. וראינו גם שתי קושיות. קושיה ראשונה מטבולת יום, שראינו שאין בעיה שיתיגע ביסת טבל, אפילו שלכאורה היא שני לתומה, אז אנחנו רואים שלא מתייחסים לזה כלחלה, כי אחרת היא הייתה הופכת את החלה לשלישי, ואת זה הבא יתרץ, מתי גוזרים על חולין שהם טבולים לחלה? רק בסוג תומה כזה, שעקרונית יכול לטמא גם חולין, אבל כאן, כיוון שטבול יום אף פעם לא מטמא חולין, הוא גם לא מטמא חולין שהם טבולים לחלה או תרומה. קושייה שנייה זה מהנושא של המשנה שלנו לגבי מעת לעת, שלמדנו אתמול שהיא מנהגה בחולין שנעשו על תרת הקודש, אז הם טמאים למפרע, אבל לא בחולין שנעשו על תרת התרומה, ולכאורה זה דומה לחולין שטבולים לתרומה, וענינו, א', זה לא דומה, חולין שטבולין לחלה זה יותר חמור, כי החלה איפשהו כאילו שם בפנים בתוך החולין, ובית, אל תקשה עליי ממעט לעט, זה דרבנן, ראינו שני הסברים, תוספות ורשי, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד ארבע נשים שלפי רבי אליעזר דיין שעתן, בתולת דמים, מעוברת, מניקה וזקנה. רבי יהושע אמר, אני לא שמעתי אלא בבתולה, אבל המשנה ועקרונית גם בברייתא הלכה כרבי אליעזר. ואגב זה הגמרא מביאה את רבי יהודה בשם שמואל שאומר שיש ארבעה מקרים כאלה שהלכה כרבי אליעזר נגד רבי יהושע. מקרה אחד זה המשנה שלנו, מקרה שני זה אישה עם צירי לידה שתוך כדי רואה אדם, שאם היא הפסיקה עם הצירים לזמן מסוים, אז הדם הזה לא נחשב דם לידה אלא דם זיווה, ויש מחלוקת מה זמן ההפסקה. לרבי אליעזר מעת לעת, רבי יהושע מקלים, וזה לילה ויום מלאים לפי הסדר, לילה ואז יום. מקרה שלישי זה זב או זבה שבדקו את עצמם רק ביום הראשון והשביעי לנקיים. האם זה נחשב? לרבי אליעזר זה נחשב, לרבי יהושע עקרונית זה נחשב, אבל מדרבנן צריך להוסיף עוד חמישה ימים. לרבי עקיבא רק האחרון נחשב וצריך עוד שישה ימים. ומקרה רביעי ואחרון זה כלי שהוא טמא רק מאחוריו, כי משקה טמא נגע בו וטימא אותו מדרבנן מאחוריו. אם הוא נוגע במשקה אחר הוא יטמא אותו להיות ראשון. אם הוא נוגע בתרומה, בזה יש מחלוקת. רבי יהושע אומר שהוא יפסול את התרומה, רבי אליעזר אומר שלא. ולגבי ארבעת המקרים האלו פסק רב יהודה בשם שמואל שההלכה כרבי אליעזר. ולגבי שלושת המקרים הראשונים שאלנו למה צריך את רב יהודה בשם שמואל, הרי כתוב במשנות ובברייתא במפורש שההלכה כרבי אליעזר. מסבירה הגמרא, כי אין למדים הלכה מפי תלמוד, אלא רק האמוראים שרואים את התמונה הכללית הם אלו שמחליטים כמי הלכה. כל טוב.